אל יווני. כתבתה של נטע הלפרין. הקריינית יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, שלומי גילר. בלק פריידיי, שהתקיים ב-27 בנובמבר, הפך ליום חג, הזדמנות לעמעם את רגשות האשם ולצלול לעולם שכולו דייסונים ושאר ירקות במבצע. גם ג'ף בזוס וחבריו לבטח רבו נחת למראה הקופה הרושמת, אך יש לשאר ששמחתו של האיש העשיר בעולם בכל זאת נאחרה במקצת. לארגונים המוחים נגד אמזון הצטרף הכלכלן יאניס ורופקיס, לשעבר שר האוצר של יוון, וכיום אחת הפיגורות הבולטות בשמאל העולמי. מנהיג מפלגת מירה 25 בפרלמנט היווני, מנהיג התנועה הפן-אירופית דיאם 25, ומייסד האינטרנציונל הפרוגרסיבי, תנועה בינלאומית שהשיק יחד עם ברני סנדרס בחודש מאי האחרון. תחת הסלוגן, השטג Make Amazon Pay, איגדו DM27 והאינטרנציונל הפרוגרסיבי שורה ארוכה של ארגוני עובדים וארגוני סביבה, סך הכל מעל ל-200 מיליון איש ואישה שהתאגדו לקמפיין גלובלי אפקטיבי. ורופקיס עצמו רתם את הברק הרטורי המזוהה איתו והתראיין לכל כלי תקשורת אפשרי, בדרישה לא רק להחרים את אמזון בבלק פריידיי, אלא גם לא לבקר באתר החברה באותו יום. הקמפיין רשם הישג נאה. הפגנות נערכו באוסטרליה, בפיליפינים, בצרפת, יוון, ספרד וארצות הברית. הסלוגן הוקרן על בניינים בלונדון, ברלין והיידרבד שבדרום הודו. שביתות פרצו במטה החברה בבנגלדש, בגרמניה, בניו ג'רזי ובסיאטל, בסיס האם של החברה. ורופקיס מחייך חיוך מלא סיפוק. מה שעשינו כאן מעולם לא נעשה בעבר, הוא מכריז. לאורך השנים היו לא מעט התארגנויות להעלאת המודעות לנזקי הגלובליזציה, אבל לא היה מניפסט, תוכנית משותפת או קמפיין משותף שממש פגע באלה שפוגעים באחרים. זה היה הרעיון. איך זה עבד? הרעיון הבסיסי היה להגדיר בעיה וליצור קמפיין שהוא לוקלי וגלובלי. הבעיה שזיהינו הייתה הסוג החדש של פאודליזם שחברות כמו אמזון מייצגות. הרי אמזון היא לא רק מונופול שממשיך לגדול, היא תחליף מדינה, כמו פייסבוק. ברגע שאת נכנסת לפייסבוק, את כבר מחוץ לקפיטליזם. את בפייסבוק. ופייסבוק מחזיק בבעלותו את כל מה שסביבך. דמייני שאת הולכת ברחוב ראשי של תל אביב או אתונה, ופתאום את קולטת שכל מה שסביבך, החנויות, המדרכה, הספסל שעליו את יושבת והאוויר שאת נושמת, הכל בשליטת חברה אחת. זה לא שוק קפיטליסטי. זה הסוג הנורא ביותר של פאודליזם. זה טכנו-פאודליזם. זו דרך הפעולה של תאגידי ענק כמו אמזון, שעבדה קשה כדי שהעובדים, שעובדים בתת תנאים היגייניים תוך סיכון עצום של בריאותם, לא יזכו לייצוג. זו רק ההתחלה. האינטרנציונל הסוציאליסטי פעיל רק 8 חודשים, אבל יש לנו תוכניות גדולות. תוכניות גדולות הוא צמד מילים שהולך יד ביד עם ורופקיס, בן 60, פרופסור לכלכלה הוגה וסופר. ספרו האחרון, Another Now, הוצאת פינגווין שפורסם בספטמבר, הוא ספר מדע בדיוני שמנסה לדמיין מציאות אלטרנטיבית המתפתחת כתוצאה מהמשבר הגלובלי ב-2008. פוליטיקאי שנצרב בזיכרון הציבורי הודות לכהונתו הקצרה והסוערת כשר האוצר של מפלגת סיריזה היוונית ב-2015. כוכב תקשורת, גיבור תרבות. פופ אייקון וכעת גם לוחם גלובלי, השואף לאחד את פעילי וארגוני השמאל למאבק משותף באי שוויון, אפליה והרס הסביבה. אפשר להתנגד להשקפת עולמו של ורופקיס, המכנה את עצמו מרקסיסט לא עקבי, ואכן מתנגדים לא חסרים למי שתואר לו פעם כאחת הדמויות הנערצות והמושמצות על מפת הפוליטיקה העולמית. אך גם מתנגדיו יסכימו כי ורופקיס לא מסתפק בביקורת על הגלובליזציה הנאו-ליברלית, אלא גם מציע קווי מתאר לסדר הכלכלי שיחליף אותה. קווי המתאר הללו עומדים במוקד ספרו המינוטאור הגלובלי, שיצא לאור ב-2011 וכעת מתפרסם בעברית, הקיבוץ המאוחד, סדרת קו אדום, בתרגום יסמינה לוי. אם Another Now מתאר מציאות אלטרנטיבית כתוצאה מאירועי 2008, המינוטאור הגלובלי מבקש להתחקות אחר שרשרת האירועים שהובילו לאותו משבר. עשור לאחר צאתו, נותר המינוטאור הגלובלי רלוונטי להפליא, בזכות כתיבה מבריקה וסוחפת, ובעיקר משום שליבת הספר, דיון במנגנון ההרס של הנאו-ליברליזם, החוזר ויוצר משברים כלכליים, חברתיים ופוליטיים, הפך לעכשווי ודחוף אף יותר מאז פרוץ המגפה. הפגיעה באוכלוסיות עניות, כשתאגידי הענק מנצלים את המשבר וגורפים רווחים אסטרונומיים, כוחות הימין שמחדירים בחסות המשבר שיח קנאי, חולשת הממשל מול ההון. כל הנושאים העומדים על סדר היום העולמי מפרוץ המגפה נדונים בפרוטרוט בהמינוטאור הגלובלי. אני שמח ומזועזע מהרלוונטיות של הספר, אומר ורופקיס. הוויכוח שלי עם רוב הפרשנים הוא הרעיון שהמגפה יצרה משבר חדש. בעיניי, המשבר שניסיתי לכתוב עליו בספר מעולם לא הלך לשום מקום. הוא שינה צורה, אבל מעולם לא פתר את עצמו. ואז המגפה פורצת והמשבר מעמיק. כאזרח, אני מתאבל על כך שעדיין לא הצלחנו להיחלץ מהבלגן הרעיל הזה. אחד המאפיינים שהלהיבו את התקשורת מאז פרץ ורופקיס לתודעה הציבורית, הוא מנהגו להתנייע ברחבי יוון רכוב על אופנוע כבד. רעיונות רבים נפתחו בתיאור שלו דוהר למקום המפגש על הימה 1300 סמ"ק שלו, והרשת קדושה בתמונות שלו מרכיב את הקסדה או מתמרן את דרכו ברחובות הצרים של אתונה. הקורונה הפסנה את האופנוע בחנייה בביתו של ורופקיס, אי שם באי קטן בשם אגינה, שם הוא חי עם אשתו, האומנית דניה סטרטו. משפחתה של סטרטו נמנית עם המשפחות העשירות ביוון, פרט שמבקריו נוהגים להשתמש בו נגדו. ורופקיס עצמו לא מתעלם מהעובדה הזאת. אישית אני בסדר גמור, הוא עונה בפתח שיחת הזום שלנו. אנחנו שייכים למעמד חברתי שמתאפשר לו לחיות חיים טובים גם בעת משבר, באדיבותו של צבא של עובדים שנמצאים כאן כדי לעשות את כל העבודה עבורנו. האין זה כך עבור כל אנשי מעמד הביניים באשר הם? הוא מחייך באירוניה ומוזג לעצמו עוד קפה. מאחורי גבו ניבטת פינת אוכל רחבת ידיים, המובילה לגינה מוצפת אור. ללא האנשים שמפנים את הזבל, המנקות, הנהגים, האחיות שמטפלות באנשים, לא היינו מסוגלים להיות מבודדים כפי שאנחנו. המטאפורה שבחותרת הספר נגלתה לוורופקיס לא ביוון, אלא במחלקה לכלכלה פוליטית באוניברסיטת סידני, שם שימש כמרצה בתחילת שנות ה-2000. באותה תקופה עבד עם עמיתו ג'וזף הלוי על מאמר שפורסם משנת 2003, ולימים שימש בסיס להמינוטאור הגלובלי. ג'וזף ואני נהגנו להתווכח על כל נושא שבעולם, הוא מספר, אבל עם הזמן הרגשנו בעיקר מודאגים. התחלנו לדאוג שהפשיזם עושה קאמבק. הנתונים והלך הרוח העידו שהתקופה שנפתחה בשנת 2000 התחילה לדמות דמיון חשוד לשנות ה-20 של המאה הקודמת. התחלנו לחשוש שהקפיטליזם הגלובלי מתחיל להתאפיין באי רציונליות הולכת וגוברת, ויש חשש שיגיע לכדי התקף רציני, שידמה מאוד לשפל הגדול ב-1929, ואנחנו יודעים מה בא אחרי 1929. 5 שנים לאחר הפרסום הראה אותו התקף, ולאחריו החליט ורופקיס להרחיב את המאמר לכדי ספר ולבסס אותו על דימוי המינוטאור, מפלצת אכזרית מן המיתולוגיה היוונית, בעלת גוף אדם וראש שור שהטילה חיטתה על תושבי קריטים. בעצת האורקל מדלפי קלה מינוס, מלך האי את המינוטאור במבוך. אתונה, שהובסה במלחמה עם קריטים, הולצה לשלוח למבוך צעירים וצעירות ששימשו כמס דמים. המטאפורה הדרמטית נועדה להמחיש את כשלי השיטה הקפיטליסטית, המחוללת משברים חוזרים ונשנים, ואת הנגזר מכך, חוסר צדק חברתי. נישול כלכלי של העובדים למול התחזקות התאגידים, הידרדרות מדינות העולם השלישי לחובות עמוקים, ובעקבות 2008, גם נפילה של אנשי מעמד הביניים לשולי העוני. תזאוס, בנו של מלך אתונה, מפליג לכרתים כדי להרוג את המינוטאור ולשחרר את ארצו. אריאדנה, ביתו של מינוס, נותנת לו חוט שבו הוא מסמן את התקדמותו במבוך, וכך נחלץ ממנו לאחר חיסול המינוטאור. הלבירינט על תעתועיו משמש את ורופקיס כדי להסביר איך דווקא הנפגעים מהקפיטליזם מאמצים את הנחות השוק והופכים לקורבנות מרצון. ואילו תזאוס הוא הכוח שאמור להיאבק בשיטה ולהביא להחלפתה. בחרת במטאפורה מהמיתולוגיה היוונית, אבל יוון לא ניצבת במרכז הספר. כשהתחלתי לכתוב את הספר, רוב חברינו ובני משפחתנו לא האמינו שיוון עומדת על סף סיחור בלתי נגמר. כך מצאתי את עצמי בדיכוטומיה משונה. צברתי בתקשורת היוונית מוניטין של רואה שחורות, משום שטענתי שפשיטת הרגל של יוון היא עניין בלתי נמנע. ואז חזרתי הביתה אל כתב היד, נחוש בדעתי שלא לייחס ליוון תפקיד מרכזי מדי בתוך ההתרחשות. זו הסיבה שארצות הברית הייתה למוקד הניתוח. כשצפית בהתקפה על הקפיטול בשישה בינואר, היית מופתע? לא הופתעתי. כל מי שמכיר את ארצות הברית יודע שזו מדינה נפלאה ואלימה באופן עמוק. כשגרתי שם הייתי מופתע מרמת חוסר סביות הרצון של אנשים טובים, וחוסר סביות רצון עשוי להציט בקלות רבה את האלימות שאנחנו חווזים בה עכשיו. מעולם לא חשבתי שהרפובליקה נתונה לאיום, אבל כן חשבתי שטראמפ יעשה משהו כזה בעיקר בשביל השור. מעל הכל מדובר במנחה תוכנית ריאליטי. השאלה היא, מה יקרה עם הטראמפיזם? הרי הגורמים שאלו את טראמפ לשלטון לא נחלשו. בריאיון באוגוסט האחרון היבת החשש שמה ג'ו ביידן ייבחר בפריימריז של המפלגה הדמוקרטית וטענת שזו תהיה מתנה לטראמפ. ביידן הביס את טראמפ ומיד לאחר השבעתו החזיר את ארצות הברית להסכם האקלים של פריז והרחיב את הגישה של האמריקאים לטיפול רפואי. ייתכן שתופתע לטובה? חזרה לאמנת פריז היא דבר טוב, אבל בעיקר קוסמטי. הרי לפני הבחירות ביידן הסכים עם ברני סנדרס על גרין ניו דיל. התוכנית שהגתה חברת הקונגרס אלכסנדריה אוקסאיו קורטז כדי להילחם במשבר האקלים, הכוללת הקצאה אדירה של כספי ציבור ומיסוי כבד על העשירים למטרת פרויקטים כגון החלפה מוחלטת של דלקי מאובנים במקורות אנרגיה מתחדשים, או הקמה של מערכות הגנה מפני שריפות והצפות. אבל ביידן לא הולך להילחם על כך. התוכנית הזאת נכפתה עליו במטרה להצליח למשוך את הצד הפרוגרסיבי של המפלגה ולאחד אותה תחתיו. עכשיו הסנאט מחולק 50-50, והמפלגה הדמוקרטית עצמה כוללת 2-3 דמוקרטים שהם יותר רפובליקאים מרפובליקאים בכל הנוגע למשבר האקלים. אני לא רואה את התוכנית הזאת מתגשמת. אני מרוצה מכך שביידן הסמיך את סנדרס לעסוק בהשגת Medicare for All, תוכנית שמטרתה להפוך את מערכת הבריאות בארצות הברית לציבורית. אבל התוכנית מוגבלת עד תום המגפה, והעובדה שהשמאל מסכים לכך היא טעות גדולה. חזרה לאיזושהי גרסה של אובמקר, שמגדילה את מספר האנשים שיש להם גישה לביטוח בריאות, אך גם מטילה כנסות על כל מי שלא דואג לבטח את עצמו, זו בשורה נפלאה לחברות הביטוח, ובשורה עגומה להמוני אמריקאים, שיווכחו שמה שהמדינה תיתן להם עכשיו בכל הנוגע לגישה לבריאות ציבורית, יתבטל ברגע שהקורונה תהיה בשליטה. אז מה זה אומר לגבי הטראמפיזם? הטראמפיזם ימשיך ויתחזק. בואי נכיר בכך. ארצות הברית הולכת לעבור התמוטטות בשנה, שנה וחצי הבאה. צעד בלתי נמנע בהתחשב במגפה, הסגר וכדומה. הגרין ניו דיל שעליו סוכם בין ברני סנדרס לא יקרה. זאת תהיה גרסה הרבה יותר פושרת שלו. בתוך שנתיים יגיע זמן הבחירות לקונגרס. הטראמפיסטים ימשיכו לטעון שהניצחון נשדד מהם. הם מאוד מאוחדים, בעוד שהדמוקרטים השמרנים מאשימים את הפרוגרסיבים בכישלון לתפוס רוב גדול יותר בסנאט. כך שבעוד והדמוקרטים מפולגים, הטראמפיסטים ילכו ויתחזקו בחסות מיתון חריף ואכזרי. זה הפחד שלי. אני מקווה שאתבדה. במינוטאור הגלובלי אתה מתייחס במילים קשות לחלקו שברק אובמה במשבר. לטענתך, במקום לנצל את חולשתם הזמנית של הבנקים הכושלים של וול סטריט לאחר המשבר, התוכנית הכלכלית שאישר ב-2009 הוטטה להם שעסקים כרגיל, ורק חיזקה את יכולתם לסחוט את הממשלה. האם ביידן הוא רק פרק נוסף בממשל אובמה? פגשתי את אובמה בשנת 2015. זה היה בעיצומו של המשבר ביוון. אני לא דיברתי הרבה על מה שקרה ב-2009, אבל הוא רצה לדבר על זה, וכדי לשכנע אותי שכשר האוצר עליי להגיע לפשרה עם האיחוד האירופי, הוא התנדב לחלוק עמי את ההתנסות הכאובה שלו, כאשר היה עליו לבלוע את הגלולה המראה ולחלץ את וול סטריט. מאחר שהצגתי מדינה פושטת רגל, התפקיד שלי היה לא לעורר אנטגוניזם אצל נשיא ארצות הברית. אבל מה שנחשפתי לומר לו הוא שיש הבדל מהותי בין חילוץ הבנקים לחילוץ הבנקאים. הבנקים, נרצה או לא, הם חלק מתשתית הכלכלה. אבל אשר לבנקאים, שיש להם חלק גדול בהתמוטטות של 2008, אתה יכול להראות להם את הדלת ולומר, אני אציל את הבנק, אבל לא אציל אותך, חבר. הפשע הפוליטי של אובמה, אני יודע שאלה מילים קשות, הוא שבזמן שהבטיח למשפחות שאיבדו את ביתן, עבודתן, חלומותיהן, ש-yes we can, שאני הולך לחלץ אתכן מהבור הזה, בסוף הוא דאג לבנקאים. וכבר 12 שנים מפמפמים אותם בכסף, כביכול כדי לתמרץ את הכלכלה, אבל מה עושים הבנקאים בוול סטריט כאשר מחלצים אותם? הם אוספים את הסכומים העצומים האלה, ואז מרימים טלפון לאפל, לגוגל, לג'נרל מוטורס. לא לאנשים הקטנים. הם חושבים שהאנשים האלה יפשטו רגל. והם צודקים. כי אנחנו מצויים במיתון. בוודאי, הדבר האחרון שאפל צריכה הוא עוד כסף. אבל כשגולדמן סאקס מתקשר ואומר, יש לי 30 מיליארד דולר. זה מהפדרל ריזרב, הבנק המרכזי של אמריקה. בחינם. מה הם עושים עם הכסף הזה? קונים מניות של אפל. המניות של אפל מזנקות, הבונוסים של חברי הדירקטוריון עולים, וכל האנרגיה הכלכלית שמיוצרת על ידי הפדרל ריזרב מתבזבזת. במקום יצירת השקעות היא מעמיקה את אי השוויון. אלה אותם אנשים שוידאו שביידן ינצח את ברני סנדרס. אז כמה אני בטוח שהוא עומד לצאת נגדם? לא במיוחד. קל לשכוח שלפני עשור בלבד, ורופקיס היה פרופסור אלמוני באוניברסיטת אתונה. ושיחות בארבע עיניים עם אובמה היו בגדר פנטזיה רחוקה. הוא נולד ב-1961 באתונה לגאורגיוס ואלני ורופקיס. ב-1946, בעיצומה של מלחמת האזרחים ביוון, גאורגיוס סירב לחתום על עצומה המוקיעה את הקומוניזם. הוא עבר לאי מיקרוניסוס, שם הוקם מחנה כליאה לחינוך מחדש של מי שהואשמו בקומוניזם, והציריו עונו באכזריות. לאחר שחרורו ב-1950, השלים את לימודיו באוניברסיטה, התחיל לעבוד בחברת הליבורגיקי, יצרנית הפלדה הגדולה ביוון, וברבות השנים מונה ליושב ראש מועצת המנהלים של החברה. אמו הייתה הפעילה באיגוד הנשים של יוון, ונבחרה לסגנית ראש עיריית פלאי או פלרו, שנים אחדות לפני מותה ב-2008. הזיכרונות שלי מהבית הם של ילדות שמחה מאוד, אומר ורופקיס. וזה מעניין, שהרי הנסיבות היו קשות. אבא שלי נחלה שנית בשנות ה-60. אחיה של אמי נידון למוות בגלל הפעולות שלו נגד הדיקטטורה הפשיסטית ששלטה בשנים 1967 עד 1973. אבל כל מה שאני זוכר הוא זיכרונות טובים. משעמם לא היה לרגע. הוא מחייך, הוריי היו ביחסים מאוד טובים וזה תמיד עוזר, ותמיד היו ויכוחים פוליטיים בלתי נגמרים. אפילו כשהסכימו, הם התווכחו. כך שהפכתי לאדם פוליטי מוקדם מאוד. בין השנים 1978 ל-2000, שבהן למדתי בלונדון ולימדתי במוסדות באנגליה ובסידני, הייתי מדבר עם אמי כל יום בטלפון. ואני חייב לומר, מעולם לא דיברנו על דבר חוץ מפוליטיקה. גם כשחזרתי ליוון דיברנו על פוליטיקה. אבא שלי רצה לדבר על דברים אחרים, כמו ארכיאולוגיה, אומנות. אז למרות שאבי היה אסיר הפוליטי, אמי היא שהייתי מעורב איתה בדיון פוליטי שאינו נגמר. החונטה הצבאית קרסה בעת לימודיו בתיכון, והוריו סברו שהיטב לו שלא לשהות ביוון. ב-1978 התחיל ללמוד כלכלה באוניברסיטת אסקס, אך החליט שכלכלה איננה אלא אסטרולוגיה ממוחשבת, ופנה ללמוד מתמטיקה. הוא שב לכלכלה לרגל הדוקטורט, שבו ניתח דינמיקות של שביתות עובדים. במקביל הצטרף למפלגה הקומוניסטית בבריטניה, ובהמשך הוזמן לייצג את אחוות השחורים באוניברסיטה. בריאיון לניו יורקר סיפר, שבכל פעם שכלל בנאומיו משפטים כגון, אנחנו השחורים מאמינים ש, חבריו לאחווה היו פורצים בצחוק. הייתי פונה ואומר, להיות שחור זה state of mind, והיוונים הם השחורים של אירופה, יחד עם האירים. ורופקיס וסטרטו למדו באותו תיכון פרטי באתונה, אך לא נפגשו באותו זמן. דרכיהם לא הצטלבו גם כשסטרטו החלה ללמוד פיסול בסנטרל סיינט מרטינס קולג' שבלונדון, במקביל ללימודיו באסקס. ב-2015 העלה אתר יווני את ההשערה שג'רוויס קוקר, סולן פלפ, כתב את Common People, הלהיט האלמותי של הלהקה משנת 1995, בהשראת סטרטו. סטרטו לא הכחישה או אימתה את השמועה שהשיר שכולל את השורות She came from Greece, she had a thirst for knowledge. She studied sculpture at St. Martin's College, נסוב עליה. אך ורופקיס ציין בהזדמנות שסטרטו הייתה הסטודנטית היווניה היחידה לפיסול בסיינט מרטינס באותה תקופה. לאחר שלימד באסקס ובקיימברידג', התחיל ורופקיס ללמד בפקולטה לכלכלה פוליטית באוניברסיטת סידני, שם פגש את מי שתהיה אשתו הראשונה, היסטוריונית יווניה אוסטרלית. הם שבו ליוון, שם התמנה לפרופסור באוניברסיטת אתונה, ומדי פעם בפעם ייעץ לג'ורג' פפנדראו, שכיהן אז באופוזיציה, טרם יבחרו לראשות הממשלה ב-2009. ב-2005 נפרדו ורופקיס ואשתו הראשונה, שמתגוררת כיום באוסטרליה עם ביתם המשותפת. ב-2016 התפרסם תרגום לעברית של ספרו "שיחות עם ביתי על כלכלה", הוצאת שוקן, מיוונית אמיר צוקרמן, הפונה לקוראות בכל גיל ודן בשאלות כגון מדוע יש אי שוויון או מה עם בדיוק שווקים באופן מקורי וחובש. בפתח הדבר כתב כי הבת שלי נעדרת מחיי באופן קבוע כמעט. בזמן שעבדתי על החיבור הזה, הרגשתי שאני מבלה בחברתה שעות רבות. לאחר הפרידה הכיר את סטרטו, כאשר פנתה להתייעץ איתו בנוגע לפרויקט אומנותי העוסק בקווי גבול שנויים במחלוקת. יחד יצאו למסע של שנה שבו סיירו לצד קווי גבול במקסיקו, קשמיר וקפריסין, וגם לצד גדר ההפרדה בישראל-פלסטין. סטרטו צילמה, ורופקי סחב את הציוד ולאחר מכן צירף טקסט לתערוכה תחת הכותרת The Globalized Wall. בשיחה שקיים באוגוסט האחרון עם סטודנטים ומרצים בבצלאל, במסגרת בצלאל בסלון, אמר כי הוא סבור שפתרון שתי המדינות כבר אינו ריאלי. התנועה הפן-אירופית שהקים, DM25, מונה שמות נוצצים, ביניהם הפילוסוף סלאבוי ז'יז'יק, המוזיקאי בריין אינו, ומעצבת האופנה ויביאן וסטווד, ואחרים. נעמי קליין נמנית על פאנל היועצים של המפלגה, ופמלה אנדרסון משמשת כשגרירה של המפלגה. תרכובת לא שגרתית שעשויה הייתה להתפרש כראיה לסנסציונית וחוסר הרצינות של המיזם בימים רגילים ושפויים. אבל על רקע משבר הקורונה, שהתרבות הייתה הראשונה להיפגע ממנו, יש בהרכב הזה אמירה מעניינת על חשיבותה של האומנות. לעובדה שאני חולקת חיי עם אומנית יש קשר לכך, אומר ורופקיס. עם השנים למדתי שאומנות אינה מותרות. רוב הפוליטיקאים מתייחסים לאומנות כמשאב שניתן לנצל אותו. ב-DM25, האומנות היא חלק בלתי נפרד מהפוליטיקה שלנו. כשבריין אינו, למשל, מביא את הפרספקטיבה האומנותית שלו לנושא כמו ה-New Deal הירוק, הוא לא רק עוזר לנו להפיץ את המדיניות שלנו בסוגיה הזו, הוא עוזר לנו לשפר אותה ולהשפיע על משבר האקלים. למדנו שאנחנו חזקים יותר כשאנחנו משלבים את האומנות בעיצוב המדיניות, ואנחנו מתכוונים לדבוק בכך. בעקבות המשבר העולמי ב-2008, נקלעה יוון למיתון חריף. התוצר הלאומי התכווץ ביותר מ-20% ושיעור האבטלה הגיע ליותר מ-25% מכוח העבודה. יוון נאלצה לבקש סיוע מהטרויקה, המשולש שכולל את האיחוד האירופי, קרן המטבע הבינלאומית והבנק האירופי המרכזי, ולהסכים לתנאיה של תוכנית חילוץ. היה עליה להנהיג רפורמות ותוכניות סנע, שכללו קיצוצים כואבים בתקציבי הרווחה, בתנאי הפנסיה ובהעסקה במגזר הציבורי. ורופקיס ועמיתו סטיוארט הולנד פרסמו מאמר, שבו טענו כי לנוכח המצב, על האיחוד ללחוץ על הבנקים להגיע להסדר חוב מקל עם יוון, ובמקביל לעודד השקעות שהתמרצו את הכלכלה המקרטעת. הפרסום, יחד עם נטייתו של ורופקיס להתבטא בכנות ברוטלית כלפי מוסדות כגון הבנקים או האוליגרכיה השלטת ביוון, הביא גם לתגובות שליליות ואיומים טלפונים. אלה היו זרז להסכמתו להיענות ב-2011 להצעתה של אוניברסיטת טקסס, לשמש בה כפרופסור אורח. במקביל, המשיך לפרסם מאמרים בתקשורת היוונית ולהתראיין לבי-בי-סי ולסי-אן-אן. מי שקרא מאמרים אלה בתשומת לב היה אלכסיס ציפרס, שנבחר לפרלמנט בשנת 2009, והפך למנהיג מפלגת השמאל סיריזה. ב-2014 הציע ציפרס לוורופקיס לייצג את המפלגה בפרלמנט האירופי. ורופקיס סירב. באותו זמן הודיעה הטרויקה כי יוון לא עמדה בהתחייבויותיה, והיא נדרשת להעמיק את הקיצוצים לפני שתקבל סיוע נוסף. השטח בער, ממשלת הימין נחלשה וסיכויה של סיריזה לזכות בשלטון גברו. ציפרס פנה לוורופקיס בשנית. הפעם בהצעה לכהן כשר אוצר בממשלתו המסתמנת, למרות חוסר ניסיונו של האחרון. לקראת הבחירות הכלליות ביוון בינואר 2015, הודיע ורופקיס לקורא הבלוג הפופולרי שלו כי הגיע העת שבא כדי לשמור על רלוונטיות, על חשיבה ביקורתית, להפוך לפעולה פוליטית ישירה. לאחר קמפיין שבו התחייב ציפרס לבצע ארגון מחדש לחובותיה של יוון ולזנוח את תוכנית הצנע שכפתה אירופה על יוון, ואיים כי יפעל להוציא את יוון מגוש היורו אם דרישותיו לא יתקבלו, גרפה סיריזה 148 מתוך 300 המושבים בפרלמנט. שר האוצר החדש הודיע כי יילחם על הסדר חוב חדש למדינה. כהונתו הקצרה והסוערת של ורופקיס כשר אוצר סוקרה באובססיביות בתקשורת העולמית, שצפתה בעניין באימותים בין ורופקיס לבין הטרויקה, ובפרט בינו לבין וולפנג שויבלה, אז שר האוצר של גרמניה. לוורופקיס לא היה יום חסד אחד. הוא קיבל לידיו קופה מרוקנת ומשק ממוטט. הסכם ההלוואות של יוון עמד להסתיים ב-28 בפברואר 2015, וב-5 בפברואר שלח הבנק האירופי המרכזי מסר חריף לממשלת יוון, שלפיו לא יהיה מוכן יותר לקנות אגרות חוב יווניות בעלות דירוג אשראי ירוד. הרמז היה ברור. המנגנונים הפיננסיים באירופה לא ראו בעין יפה את כוונותיה של ממשלת יוון החדשה. למרות זאת, ב-20 בפברואר הגיעו מדינות גוש היורו להסכם לגבי המשך תוכנית החילוץ של יוון, והסכימו להגיש סיוע על סך 240 מיליארד יורו, שהותנה בהמשך הרפורמות בשוק היווני. המסע ומתן, שנמשך בחודשים הבאים, התאפיין בהמשך הידרדרות היחסים בין יוון לגרמניה. החשש שהמשבר יוביל ליציאת יוון מגוש היורו זכה לשם גרקזיט. בד בבד, תפח מעמדו של ורופקיס לכדי סלב גלובלי. העיסוק במראהו, סגנון חייו, קשריו, האף פורמליות או האוטסיידריות שמגולמת בדמותו, שבא לידי ביטוי בנוהגו להופיע לפגישות רשמיות על אותו אופנוע וללא עניבה, הפך לחגיגה תקשורתית, שבה לקחו חלק כתבים פיננסיים, מדורי האופנה והרכילות גם יחד. ה-Financial Times פרסם כתבה תחת כותרת המשנה, מי הוא שר האוצר שמסחרר את נשות אירופה? איזבל מוריירה, חברה בפרלמנט הפורטוגלי, פרסמה סטטוס שבו כתבה, אוף, שר האוצר היווני הוא סקסי. מריאטה סלומקה, שדרנית ערוץ הטלוויזיה הגרמני ZDF, העירה כי זה מישהו שאת יכולה לדמיין אותו, מחכב באמת לחיות שש. אפילו העיתון השמרני די ולט פרסם כתבה תחת הכותרת, מה הופך את יאניס ורופקיס לסקס אייקון? ביוון נוצר ביטוי חדש, והרופיצס המתאר נשים הכרוכות אחר שר האוצר. זה לא מטריד, זה לא מחמיא, זה פשוט מרגיז, הוא עונה לשאלתי. אני שמח שלא הגבתי לכך. הרי כל זה קרה בזמן שנכנסתי לתפקידי כשר. ברגע שנהייתי שר האוצר של מדינה פושטת רגל, נחוש למצוא דרך לצאת מכלא החוב, מטבע הדברים רציתי לדבר על נסיגה מהחוב, על תפקיד הבנקים, על החזרת בתים, על עוני. איך להשתמש בכלים פיננסיים חכמים במטרה לתת כסף לאלה שאין להם בכלל? והם רצו לדבר איתי על העניבה שלי, או על כך שאני רוכב על אופנוע. כשזה קרה, ידעתי שהסטת הדיון לסגנון חיים או לבוש נועדה להשקיט את מה שחשוב. את מה שמשנה באמת. זו דרך אחרת להשתיק אותך. את יודעת, נימת קולו מתחדדת והוא נועץ במבט משל נמניתי על הדת המחפיצים. אם לענות על שאלתך בתמצית, זה היה מעצבן. ככל שהלהבות בין ורופקיס לטרויקה גבו, כך נדמה היה שדמותו מנקזת לתוכה את כל הדם הרע שהצטבר בין יוון לגרמניה במשך עשורים. ביטוי מוצלח לכך היה ה-V for ורופקיס, סרטון סטירי שיצר הקומיקאי יאן בומרמן. בסרטון מוצג ורופקיס המגולם על ידי שחקן גלוח ראש ובעל לסת מרובעת, הדומה לו דמיון רב, כגיבור על המטיל מורה לאומה הגרמנית, שחוסנה לא מכסה על הריקבון והסיעוב המושרשים בה. הפזמון המגיע לשיא בשורה יאניס ורופקיס, Greek Minister of Awesome, לוחד את דמותו השנויה במחלוקת. אינטלקטואל מבריק, מהפכן בעיני תומכיו, נרקיסיסט חובבן, תמים, הפועל רק למען עצמו בעיני מתנגדיו. הווידאו של בומרמן לא הפריע לי, צחקתי כשצפיתי בו, אומר ורופקיס, הוא לא עשה צחוק ממני או מהיוונים. הוא קומיקאי גרמני שצחק על התפיסה העצמית שלהם, וחשבתי שזה בסדר גמור. מכל המאומה בזמנו זה היה הדבר היחיד שהערכתי, למרות שזה גרם לי המון נזק. למה? כי המתנגדים שלי ביוון שעבדו למען הטרויקה היו מאוד מעוניינים להציג אותי כמעין דמות שטחית. אבל קומיקאים עושים מה שהם צריכים לעשות, ולא הייתי רוצה לחיות בעולם בלי קומיקאים שצוחקים עלינו. אמרת באותה תקופה כי רכשת שני דברים שאתה מתאב, מעריצים ואויבים. האמירה הזו עדיין רלוונטית? אני חושב שכן. עד שהמשבר התחיל, לא היו לי מעריצים ולא היו לי אויבים. הסיבה שנהניתי מהחיים האקדמיים היא שאת מציבה היפותזה, ואנשים מקשיבים לך. הם יכולים לדחות את הטענה או להתנגד אליה, אבל הם לא יעשו דבר מן השניים לפני שטענת את הטענה שלך. בפוליטיקה, לפני שאת אומרת משהו, את כבר יודעת מי יסכים ומי יתנגד, וזה כל כך מזיק לשיח הציבורי. האוליגרכיה ביוון, לדוגמה, לא משנה מה אומר, הם ישמיצו את זה. במיוחד אם הם מסכימים איתי, כי הם צריכים להוריד אותי למטה. ומנגד יש אנשים שיקבלו את מה שאמרתי לפני שאמרתי את זה, ואני לא אוהב את זה גם כן. נשוב אל 2015. 5 חודשים של מסע ומתן לא הובילו לדבר, מלבד ריסוק האמון בין אתונה לגוש היור. החובות הלכו ותפחו, והכעס כלפי מדיניות הצנע שהושתה על יוון רק גבר. ב-25 ביוני הכריז ציפרס על משאל עם שיערך ב-5 ביולי על קבלת תנאי החילוץ הכלכליים. כן, שווה הטבות כלכליות לטווח קצר, במחיר מדיניות צנע שתימשך שנים ותמיד סבל רב. לא, בשלב זה, היה בעיקר לצאת אל הלא נודע. האפשרות שיוון תבודד בתוך גוש היורו או שתקרוס כלכלית, עוררה אימה בקרב היוונים שכבר באותה עת ניצבו על סף משבר הומניטרי. אך בלא, היה תמון גם הסיכוי לפתרון צודק והוגן לטווח ארוך. כזה הכרוך לא רק בשיעבוד הצעירים בדרישה להחזיר חובות, שעל פי ערכת קרן המטבע הבינלאומית לא יצליחו לפרוע גם בעוד 40 שנה. מרבית התקשורת הנתונה בבעלות האוליגרכיה תמכה בהסכם. פרופקיס הצהיר כי יעדיף להתפטר מאשר לדחוק את היוונים לייאוש כלכלי. יוון בערה. ההכרזה על משאל העם הגבירה את חוסר הוודאות שהתבטא במשיכת כספים בהיקף רחב ובחשש מפני נפילת שערים. ב-28 ביוני הכריז ציפרס על סגירת הבנקים. שמאל רדיקלי, ימין נאו-נאצי, איגודים, אנרכיסטים, צעירים, קשישים, כיכר סינטגמה שמול הפרלמנט היווני המתה הפגנות סוערות. צמיגים הובערו, המון אדם זרם ברחובות וההד של הרמקולים שהוצבו בכיכר הדהד בכל אתונה. בתום ימים סוערים התקבלו תוצאות המשאל. 61.3% הצביעו לא להסכם עם הנושים. המונים התכנסו בכיכר, שרו, רקדו ונופפו בשלטים שעליהם נכתבו הסיסמאות לא למען עתיד ילדינו ובנקים לכלא. היוונים קיבלו החלטה אמיצה, הכריז ציפרס. ואורופקיס הצהיר כי הממשלה נחושה להוציא לפועל את המנדט שנתן לה העם. החסי של אותה דרמה התרחש כמה שעות לאחר מכן. בפגישה לילית בין ואורופקיס לציפרס, התברר לשר האוצר כי למרות תוצאות המשאל, ראש הממשלה מתכוון לקבל את תנאיה של תוכנית החילוץ. למרות המנדט שניתן לו, התכוון ציפרס להפוך את הלא לכן. ואורופקיס עזב את לשכתו של ציפרס, ולמחרת היום צייץ בטוויטר, לא עוד שר אוצר. פחות משבוע לאחר ההכרזה על תוצאות משאל העם, חזרה ממשלת יוון לשולחן המסע ומתן והגישה הצעה לתוכנית חילוץ חדשה. אך מנהיגי אירופה דחו את ההצעה והוסיפו כי אם הממשלה לא תציע צעדי צנע חריפים יותר, היא תאפשר ליוון לפשוט רגל. ב-13 ביוני חתמו יוון ונושאיה על הסכם חדש, שנתפס על ידי מרבית הפרשנים ככניעה משפילה על הלחצים שהפעילה אירופה וכהתנהגות בריונית מצד האיחוד. חברי קואליציה התפטרו מהממשלה, והמילה בגידה נישאה בפי רבים. המפלגה שעלתה לשלטון על הטיקט של אלבידה, תקווה, הציעה בפועל רק ייאוש. Read and Weep, כתב ואורופקיס בבלוג שלו, אך גם הפופולריות שלו הייתה בשפל המדרגה. הממשלה, התקשורת, הטרויקה, כולם הציגו אותו כמי שהיה מוכן להמר על גורלה של יוון, וכאחראי למצבה העגום. כשציפרס החליט להיכנע, הוא מצא את עצמו בבעיה, אומר ואורופקיס. זכינו ב-62% מהקולות, כיצד יסביר זאת? הוא יכול להודות שהוא מעולם לא התכוון לקחת את המאבק הזה עד הסוף, ושהוא כבר הסכים עם אנגלה מרקל, חודשים קודם לכן להיפטר ממני ולהיכנע, או לטעון שישלו אותו לחשוב שאפשר לעשות אחרת. ואורופקיס שהוליך אותו שולל. כשהתפטרתי, האוליגרכיה תקפה אותי כמובן, אבל עכשיו גם סיריזה שמייצגת את העם פונה נגדי. הפרשנים, הפוליטיקאים, כולם מתייחסים אליי כטיפש שסיכן את גורלה של יוון. לא הופתעתי. לפני שקיבלתי עליי את המשרה, אשתי אמרה לי, הוא בטח משתמש בך כפול גיא, זה שניתן להפיל עליו את האשמה. אמרתי, כן, יש סיכוי שזה המצב, אבל מחובתנו לנסות בכל זאת. אז זו הטרגדיה. לא הטרגדיה האישית שלי, אם כי אני מודה, היו גם ימים אפלים ולילות אפלים, אבל זו טרגדיה. כי ה-62% האלה היו תנועה רבת חשיבות, והתבזבזה סתם כך, לחינם. הפופולריות העכשווית של ורופקיס בגלגולו החדש מזכירה עוד יצור מיתולוגי, הפניקס שקם מהחורבות. ורופקיס לא מתחייב לכך. נראה שהוא אוהב לבחור את המטאפורות שלו בעצמו. הפופולריות הגבוהה שהייתה לי היא מקרית, תאונה היסטורית ומושך בכתפיו, ולכן גם הנפילה הייתה בלתי נמנעת. עד שיוון פשטה רגל, הייתי פרופסור אלמוני כמעט. נהייתי מוכר כי התראיינתי ב-2009 לבי-בי-סי, ואמרתי, יוון מצויה בעיצומה של פשיטת רגל, ומה שאנחנו צריכים הוא להכיר בכך, ולא לחסות עליה בעוד הלוואות, כי אז נאבד דור נוסף. וזה עשה את זה. פרופסור יווני, שאומר שיוון היא פושטת רגל, בזמן שהממשלה מנסה להעמיד פנים שאנחנו לא. זה נתן לי קצת בולטות ודרבן אותי לדבר, כי ראיתי שמתבצע פשע נגד האנשים כאן, וגם נגד משלמי המיסים והעובדים הגרמנים. ציפרס הסכים ממה שטענתי שעל הממשלה לעשות. קיוויתי שלא אבחר, אבל נבחרתי. ורופקיס ניהל קמפיין עצמאי וזכה במספר הגדול ביותר של קולות מבין חברי הפרלמנט היווני. למה קיווית לא להיבחר? זאת הייתה יכולה להיות דרך חכמה מאוד החוצה, הוא צוחק, אבל קיבלתי אליי את המשרה. ואז לראשונה בהיסטוריה של אירופה, שר אוצר ממדינה ענייה, הולך ליורוגרופ, שרי האוצר של גוש היורו, ואומר, אנחנו לא ניקח עוד הלוואות. אז זה נהיה ענק. זה היה קצה הקרחון של התנועה העצומה נגד הטרויקה והממסד ביוון ומחוץ לה. אני הצגתי את כל זה. בגלל תאונה היסטורית, לא בגלל מי שאני. ב-2017 הנחית עוד פצצה כשפרסם את Adults in the Room, שעובד בהמשך לפיצ'ר בבימויו של קוסטה גאברס, החושף את כל הנעשה מאחורי הקלעים באותה תקופה. ורופקיס מתברר, ניהל רישום מדוקדק של כל השיחות הרגישות שניהל, את חלקן הפיקלית. התוצאה, הכתובה כמותחן שסופו ידוע, הסבה מבוכה רבה לבחירי הטרויקה ואף לציפרס ולמעגל הסובב אותו. אף על פי שהספר מסתיים בווידוי של קריסטין לגארד, ראש הקרן המטבע הבינלאומית, האומרת, אתה צודק, אנחנו טעינו, אבל עכשיו זה המצב, אז חייבים להמשיך, היו פרשנים שטענו שהשאלה אם ורופקיס הימר על גורלה של יוון, או היה היחיד שידע מה הוא עושה, נותרה פתוחה. עיתונאים אומרים לי, כמון, אתה היחיד שצודק וכולם טועים? אני לא חושב כך. הבעיה שהם אף פעם לא אמרו לי שאני טועה. להפך. אבל יאניס, הם אמרו, אתה חייב להבין שהשלחנו את יהבנו הפוליטי על התוכנית הזאת, ואתה חייב לקבל זאת, אחרת הקריירה הפוליטית שלך נגמרה. כשהיה עליי לבחור בין הפוליטיקה ובין האנשים ששלחו אותי לשם, בחרתי באנשים. זו הסיבה שפרסמתי את הספר תחילה בבריטניה דווקא. לפי החוק הבריטי, אם כתבתי בספר משהו שאיננו נכון, כל מה שלגארד וחבריה היו צריכים לעשות הוא לתבוע אותי, ואז נטל ההוכחה יהיה עליי. לכן הוצאת פינגווין רצתה לשלם לי כדי שלא אפרסם אותו. ובכל זאת פרסמת אותו. כשהספר יצא, אתגרתי אותם. אם שיקרתי, קחו אותי לבית משפט. אם לא שיקרתי, תשתקו. הם באמת סתמו את הפה, או יותר נכון, השמיצו אותי אישית. הוא אף פעם לא היה רציני, הוא בזבז לנו את הזמן, אופנוען, מאמר. אוקיי, אולי אני כל הדברים האלה, אבל האם אתם יכולים להצביע על מספר עמוד שבו אמרתי דבר מה שאינו אמת? דממה מוחלטת. חזרת לפרלמנט היווני עם המפלגה שהקמת, מירה 25. ואני גאה בכך, אישית, אבל גם עבור האנשים שלמענם עשינו זאת. כי עשינו זאת ללא שום אימון, בלי עסקור אחד שלנו בתקשורת המיינסטרים, אלא אם כן הוא כולל השמצות. חרשנו את הארץ, דיברנו עם האנשים. זו הפעם הראשונה שמפלגה נבחרת לפרלמנט ביוון, ללא תלות באינטרס חיצוני. ומה השאיפות שלך? להתמנות שוב לשר אוצר? להיות ראש ממשלה? הוא נושם עמוקות. כשאתה מקים מפלגה, חובה עליך ללכת על הניצחון. אם אני אומר לאנשים, תראו, אני שם, אבל אני לא רוצה להיות ראש ממשלה, מה הטעם? אגב, אני באמת לא רוצה להיות ראש ממשלה, הוא צוחק. באמת, אבל גם שר אוצר לא רציתי להיות. סניתי את זה. לא הייתה שנייה אחת שנהניתי מזה. מבחינתי זה כמו לזרוק את הזבל. מי רוצה לזרוק את הזבל? מה שהכי הייתי רוצה זה להמשיך לכתוב, ללוות את אשתי במסעות שלה, לסחוב את הציוד כשהיא מצלמת. זה הכל. אבל צריך. צריך לתת כל למחוסרי הכל. מהבחינה הזאת, זה מאוד פשוט. אל יווני. כתבתה של נטה הלפרין. הקריינית יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית שלומי גילר.